אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. גם באתר אפשר למצוא אותנו, באפליקציה של כאן, שאותה ניתן למצוא בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן רות דוד אמיר ושרון לרנר על ההפקה ועל הביצוע הטכני. שלום לכם ותודה. וגם מאיה סלע פה. היי. שלום מאיה סלע.
שלום שלום, מה שלומך?
שבוע קצר בפנינו.
נכון.
צ'יק צ'ק
סיגמר. אני לא אוהבת את זה, אני חייבת לומר לך.
לא, אני מבולבל נורא, אני עדיין...
וגם מבלבל וגם, אתה יודע, צריך איזה רצף.
מה רצף? של תוכניות?
של חיים.
מה בעצם אתם עושים ביום ב-12 בצהריים שאנחנו לא משדרים? אני חי בתפיסה שמאוד מפתיע אותי שכשאנשים שאני אומר להם להתראות ואנחנו נפרדים, אז החיים שלנו ממשיכים ממש כמו שהחיים שלי ממשיכים.
החיים שלהם לא ממשיכים, הם שומעים את השידורים חוזרים כל הזמן. הם פשוט שומעים אותך כל הזמן.
זהו, אם חסר לכם אז... לא, אבל יהיו פה שידורים לפחות עד כניסת החג. יהיו פה שידורים, לא אנחנו, אנחנו נהיה פה רק היום ומחר. על מה נדבר היום?
כן.
נדבר היום על זה, כן, על ילדים.
גם
על ילדים. נכון, מציק לכם שהילדים שלכם לא קוראים, ואתם שואלים את עצמכם, מה נעשה עם הדור הזה שלא קורא? אולי זה קשור בעצם לזה שגם אתם עצמכם לא כל כך קוראים, אבל נעזוב לרגע את התוכחות.
אתה לא יכול לעזוב את התוכחות.
יכול, תראי אותי.
אתה חושב שהאנשים שמאזינים לתוכנית שלנו הם האנשים שלא קוראים? אני חושבת שהאנשים שמאזינים לתוכנית שלנו הם אנשים שקוראים.
תשמעי.
אז כבר אתה פה באיזה פאול.
בשיטותיי באקדמיה נתקלתי פעם במרצה שאמר לי שהוא לא קורא יותר. מרצה בחוג לספרות. ואמרתי לו, מה זאת אומרת? אז הוא אומר, תקשיב, אני קורא המון מאמרים ודברים כאלה, אבל קשה לי לקרוא ספרות, אין לי זמן לזה יותר. אז אמרתי לו, באמת? אז הוא אמר לי, כן, ויש הרבה מאוד אנשים בתחום הזה, הוא מעורה, בתחום הזה של הספרות. עורכים, מגיהים, סופרים, כולם קוראים הרבה פחות ממה שהם קראו בעבר. אז זה לא הנחה כזאת מופרכת. אז בכל זאת נעזוב את התוכחות, בסדר?
בסדר.
נספר למאזינים הקוראים שיש גם דבר כזה סדנאות קריאה לילדים. פעם היו סדנאות כתיבה, אחרי זה התחילו לעשות סדנאות קריאה, ללמד אנשים איך לקרוא, זה דבר מבורך, ועכשיו עושים סדנאות קריאה לילדים. אחת מהסדנאות האלה אמורה להיפתח בחג הסוכות הקרוב, בחנות הספרים העצמאית התל אביבית, סיפור פשוט. מי שתעביר אותה היא גורו הקריאה, הסופרת והמתרגמת שוהם סמית. אנחנו נדבר איתה היום.
גורו הקריאה טוני רובינס יהיה איתנו היום.
לא.
שוהם סמית.
הוא כבר שרוף, לא?
למה הוא שרוף? מה זאת אומרת?
היו נגדו האשמות על הטרדה מינית או משהו כזה.
מה פתאום?
לא?
לא. למה אתה סתם עכשיו מדבר? הוא עכשיו היה בתל אביב עם 5,000 איש שבאו וכל אחד שילם 5,000 שקל כרטיס.
נבדוק את זה. איזה גורו היה נגדו האשמות בהפסקת של השיר הראשון? נבדוק נגד מי היו האשמות כדי לא לעשות לו עוול חס וחלילה. בקיצור, שוהם סמית, עולם אחר לגמרי, נדבר איתה על סדנאות קריאה. נשאל אותה גם בין השאר, מה הטעם? הרי הסדנה כזאת, זה העניין שלה, זה חינוך לקריאה, נכון? אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקראו, אז נלמד אותם לקרוא, אבל מי שיגיע לסדנה הזאת ממילא, ילדים שקוראים, נכון? הרי לא תשלח ילד שלא קורא לסדנת קריאה, בתור הורה. לא יודע, נשאל אותה על זה. נדבר גם עם גלעד מאירי, לרגל פסטיבל השירה מטר על מטר, שהתקיים גם הוא בחג הסוכות, הוא התקיים בפעם ה-11. נדבר איתו על זה.
נכון, אבל נתחיל עם פרס נובל לספרות, שהזוכה בו יוכרז ביום חמישי הקרוב. למעשה שני זוכים יקבלו את הפרס ביום חמישי, כי יהיה גם הזוכה של שנת 2018 שיוכרז, וגם הזוכה של שנת 2019.
כן.
נזכיר שבשנת 2018 לא חולק הפרס, כיוון שהאקדמיה השוודית שמחלקת אותו טולטלה ונרשה בעקבות פרשיית האונס של אחד מבחירי עולם הספרות השוודי, או יותר נכון, אני לא יודעת אם הוא מבחירי, אבל הוא נשוי. ז'אן קלוד ארנו, הוא נשוי לאחת מחברות, מישהי שהייתה בוועדת הפרס, המשוררת קטרינה פרוסטנסון, והוא ניצל את מעמדו, השתמש בדירות ששייכות לאקדמיה השוודית, הדליף שמות של...
שזה הכי חמור.
כאלה של מיועדים לזכות. ובאופן עקרוני, אגב, הוא יושב בבית סוהר בסוף. כן, זה נגמר נכון. בזה שהוא יושב בבית סוהר, אבל הוועדה הזאת לא התייחסה לכל העניין הזה בצורה ראויה, כפי שהיה צריך להתייחס. בעקבות הפרשה וסביב אופי הטיפול של האקדמיה השוודית כן. בנושא, הטיפול המזעזע, או החוסר טיפול, כי הוא עשה את זה הרבה שנים, הבחורצ'יק הזה, עזבו לא מעט חברים את התפקיד שלהם בוועדה, התפטרו, כלומר, באופן שלא אפשר לוועדה לתפקד. לא היו מספיק, זה עכשיו, זה מינוי לכל החיים, אז כן. הם נתקלו פה בבעיה.
היו צריכים לשנות...
אז באופן עקרוני, אתה לא יכול להתפטר מזה, אתה שם לתמיד. נכון. זה כמו שופטים כזה.
נכון, אבל יש 18 חברים, ואם אין לך רוב של 11, אתה לא יכול לבחור, אבל הגיע מצב שבו יש פחות מ-11 אנשים פעילים שאשכרה מגיעים, ולכן
נכון.
הוועדה לא
תפקדה. אז
הם
היו צריכים למצוא פתרונות לדבר הזה, והם לקחו שנה חופש מהעניין הזה כדי לבנות מחדש את האמון והכל, והנה חלפה לשנה, ושני פרסים יחולקו ביום חמישי.
נכון. אגב, בשנה שעברה כן חולק פרס. לא... נובל אלטרנטיבי. הרשימה של המועמדים אז, זה היה מין כזה פרס שחילקו באיזה סוג של התרסה נגד הממסד הזה. אז נבחרו רשימה שנבחרה, רשימה של מועמדים בידי ספרנים שוודים, צומצמה לארבעה בידי הציבור באיזה הצבעה כזאת. ואחרי, ואז הוא חזה זוכר, אחרי פסק דין של צוות שופטים, כל התהליך היה שקוף מאוד, זה היה ההכרזה שלהם, שזה תהליך נורא שקוף וציבורי, בניגוד לתהליך המסתורי והאליטיסטי של הנובל. מי שזכתה אגב בנובל האלטרנטיבי הייתה הסופרת מריס קונדה, שגברה על ניל גיימן וקים טוי, כשהמועמד הרביעי, ארוכי מורקמי, ביקש אז לפרוש מהמרוץ בשל רצונו להתמקד, בכתיבה, דיברנו על זה אז ונזכיר גם היום, מספריה של קונדט תורגם לעברית הספר עניתי טוב המכשפה שחורה, הוא יצא ב-86 במקור ואז ב-2008 תורגם לעברית בהוצאת נהר.
מריס קונדה גם מובילה ברשימות האימורים לקראת הנובל לשנה לספרות, באתרי האימורים מופיעה שנייה רק לאן קרסון שהיא משוררת ומסעית קנדית. אחריהם ברשימה, לפי סדר האימורים, הסופרת הסינית קאן שו, והסופר היפני ארוכי מוריקמי, המוכר לנו יותר, אותו אחד שפרש בשנה שעברה מהמרוץ לפרס האלטרנטיבי.
מעניין אם גם השנה הוא יפרוש מהמרוץ כדי להתמקד בכתיבה. או שהוא אולי כבר סיים את הכתיבה ב-2018, ועכשיו הוא התפנה סוף סוף לקבל פרסים. אפשר לשאול את עצמנו אם הוא פרש אז, כי הוא חשש שזכייה עלולה לקלקל את הסיכויים שלו, לזכות בפרס האמיתי. אז, מצד שני, העובדה שקונדה מועמדת, מה זה מועמדת? זה אימורים, כן? זה לא אומר כלום, אף אחד לא יודע מה מתחולל בוועדת הפרס, אבל היא מועמדת גם השנה, אולי זה מוכיח שאנשי הנובל לא מתרגשים מזה שהיא זכתה בפרס האלטרנטיבי, אולי זה מעשה זה ההפך, אולי זה מגביר את הסיכויים שלה, כי הם ייתנו לה את הפרס כדי להראות כמה הם באמת בכלל לא סופרים את פרס הנובל האלטרנטיבי, עד כמה הוא לא באמת נחשב ביניהם ובכלל. אבל אני חושב שלא ייתנו לה את הפרס, כי אחרי שהיא זכתה באלטרנטיבי, האימורים עליה משונים בעיניי, נראה לי שהיא לא תזכה.
טוב, כאמור, כפי שאתה אמרת, האימורים האלה לא קשורים בשום דרך לפרס עצמו, אין רשימת מועמדים, כלומר יש, אבל היא לא חשופה לנו, זה מאוד סודי, זה הכל מנעמת ליבם של המאמרים, ואני חושבת שמנעמת ליבם של היחצנים של הסופרים שגורמים לה... למאמרים לאמר על מי שהם מתאים להם. עוד שם ברשימות האימורים הוא ג'ורג' אר מרטין, מחבר סדרת משחקי הכס, שמופיע שם במקום נמוך יחסית, עם סיכוי של 1-250 לזכות.
אני מניח שאנשי האקדמיה השוודית יעדיפו לתת את הפרס לעוד איזה דמוי בוב דילן, נגיד, אם הם רוצים להפתיע מאשר לסופר פנטזיה. מסחרי, אבל איך תדע גם פה, אולי הם באמת יפתיעו גם שם.
לצד כל אלה, השמות הרגילים ברשימה, ואני חוזרת ומדגישה, ברשימת המאמרים, חוויאר מריאס, מרגרט אטווד, אדוניס, מילן קונדרה, איסמאיל קדרה, שזכה בבוקר הבינלאומי ב-2015, אולגה טוקרצ'וק, הפולניה, שזכתה באותו פרס ב-2018 בבוקר, היא גם נמצאת ברשימה.
מי שנעדר מהרשימה, אחרי הרבה שנים שכן הופיע בהם, זה כמובן עמוס עוז, ב-2017 הוא הופיע ברשימת האימורים, סיכוי טוב בהרבה משל ג'ורג' אר מרטין השנה, 1-10 הוא היה אז. ופרס נובל כמובן מחולק אך ורק למועמדים חיים, ועמוס עוז שמת בדצמבר 2018 כבר לא יזכה בפרס, הוא הותיר את הרשימה הזאת נטולת ישראלים, שזה כמובן הזווית הציונית המעניינת היחידה, כמובן. מהבחינה הזאת אין לו תחליף כאן ואין לו יורש, גם לא בדמותו של דוד גרוסמן, שהוא גם כן זכה בפרס הבוקר הבינלאומי ב-2017, כמו אחרים ברשימת האימורים השנה, והוא גם נכלל אז, ב-2017, ברשימות האימורים לנובל של אותה שנה, ביחס של 33 ל-1. אז השנה הוא לא נמצא ברשימות, למרבה הצער. אגב, באתרי האימורים מתייחסים רק לזכייה של 2019. כן, הם כותבים שם, יש שם איזה דיסקליימר למעלה, אם אמרת על זוכה מהרשימה הזאת, והוא זכה בזה של 2018, אתה לא מקבל כסף. זה לא שווה כלום. ללמדך מה הערך של הזכייה של 2018, מבחינת אנשי האימורים לפחות.
טוב, אז אני רוצה להגיד שזה שגרוסמן לא מופיע בטבלאות המאמרים, לא אומר שהוא לא יכול לזכות פתאום, כמובן. כאמור, אין לטבלאות האלה שום משמעות, ועכשיו אני מוכנה לרגע שבו אני מציבה את האימור שלי,
כן.
הרגע החגיגי הזה, כמובן. אני תמיד עושה את זה, יובל, ואף פעם, מעולם, זה לא שפעם אחת כן, מעולם לא אמרתי נכון.
צריך לשלם לך.
אז אני מאמרת עם הסתייגות.
את צריכה לעשות מיזם. אנשי העולם, אם אתם רוצים פרסים, תעבירו לחשבון הבנק של מאיה ב-EA קיימן... את זה, והיא לא תיאמר עליכם.
אז הנה ההסתייגות. ברור שהמאזינים שלנו, כולם מאמרים, שמים כסף על כל מיני זה, אז אני רוצה להגיד שאף אחד, שכולם מוזמנים לא לשים כסף על הסוס שאני מאמרת עליו, אף פעם, כי זה לשים את כספיכם על קרן הצבי. בכל אופן, בגלל שאוריית האונס, אני מניחה שהם ייתנו את הפרס לאישה. מכיוון שיש להם עניין בשיקום הפופולריות שלהם, אני מניחה שהם ייתנו את הפרס לאישה שהיא מרגרט אטווד, כי זה גם יביא להם הרבה יחסי ציבור, זה גם יביא להם את הוליווד, וזה מאוד מאוד משתלם. השאלה היא למי נתן הפרס הנוסף עכשיו. אן קרסון עם שורות קנדית, אני מניחה שהם לא ייתנו לשתי נשים קנדיות, שמתי לב שהפרס הוא פרס מאוד לאומי, תמיד מתעסקים בספרות אירופאית, לא אביו אמריקאים, זה חשוב להם הדבר הזה, הם לא ייתנו לשתי קנדיות, אבל ייתכן בהחלט שהם כן ייתנו לעוד אישה, כדי שיהיו שתי נשים השנה, ואז חשבתי לעצמי, אולי מישהי מאפריקה, או מסין, או מיפן, people of color, אתה יודע, מישהי שהיא גם לוחמת זכויות נשים, זה צריכה להיות, הם צריכים את החותמת כשרות הזאת.
זה בהמשך לדיון על למי מותר לכתוב על בעיית האקלים, במקום ג'ונתן פרנזן, הם חייבים לקחת...
לא, זה בהמשך לדיון על זה שאתם מחזיקים אצלכם אנס, במשך כל כך הרבה שנים, ושותקים בקשר לזה, אז עכשיו אתם צריכים כדי לשקם את התדמית שלכם,
לשלם.
לעשות איזה מהלך כזה, ולכן חשבתי שאולי הם ייתנו את הפרס למישהי שלא מופיעה בשום אימורים, צ'ימננדה נגוזי אדיצ'יה, סופרת ניגרית, פמיניסטית, צעירה מדי בשביל לזכות בנובל, אמנם בת 42, אבל אפשר לגוון. אנחנו הצעירים יכולים גם לזכות לפעמים בפרסים.
אנחנו הצעירים.
זה האימורים שלי, והסבירות שזה יקרה, זה סבירות שאני אזכה בלוטו, זה אותו דבר.
רגע, את מדברת רק על אדיצ'ה?
אני אומרת אדיצ'ה ואתווד, שתי זוכות.
אז את אומרת ששתיהן לא יזכו, כי את מאמרת עליהן.
עד היום זה עבד ככה. אבל זה לא מונע ממני להמר ועוד בפרהסיה, אתה רואה?
כן, זה הופך את כל עניין האימורים למאוד מאוד פרדוקסלי.
מדוע?
כי את מאמרת על מישהו... את אומרת, הוא יזכה, ובזה שאת מאמרת עליו, הוא לא עומד לזכות.
כן.
ואז האימור שלך גם בטל. אז זה פשוט מקרה כלל. צריך ללמוד על זה בשיעורי לוגיקה אולי, על העניין
בסדר.
הזה.
בסדר, אז תלמד. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואם תחליטו השנה לבקר בפסטיבל מטר על מטר של מקום לשירה, תוכלו. אני הייתי הולכת לאירוע הזה,
לגמרי.
בטוח, אולי אני אלך עוד, תוכלו ללכת לאירוע קריאת ספר השירים האחרון של אהרון שבתאי, פתחתי דלת ועמדת שם, מכריכה לכריכה.
זה רע מדליק.
שתקריאו את כל הספר.
אנשים שונים.
כן, זה
מדליק.
דבר יפה.
מדליק.
גם תהיה שם קריאת שירה ערבית בעברית, פרדות ממשוררים שמתו בשנה החולפת, ועוד דברים, זה יקרה ב-15 עד ה-17 באוקטובר בירושלים, הכניסה חינם, ואיתנו כדי לספר לנו עוד המשורר דוקטור גלעד מאירי, מייסד ומנהל מקום לשירה. שלום גלעד.
אהלן, צהריים טובים.
מה שלומך?
כשיש פסטיבל אז אני מתרגש.
אוקיי.
לא משנה שזה הפעם ה-11, כי זה פתאום איזושהי פגישת מחזור. כן, אתה פוגש את כולם באינטנסיביות, במרחבים המפתיעים, ממש האקזוטים האלה של ממי לעין כזה, זה כמו לקחת איזשהו תמונה או צילום יפה ולשים אותו באיזשהו מקום שלא חשבת שזה דמה ידבק.
כן.
אז וכמו שציינת, האירוע הזה של אהרון שבתאי, זה בכלל איזשהו יוזמה שלנו מזה כמה שנים, לקחת ספר שאנחנו מאוד אוהבים, ולתת את החוויה של הפרפורמנס שלו, זאת אומרת של הקריאה מחוף לחוף, ואז יש כל מיני פרשוניות, כי אם זה אלכס בן ארי קורא ויעקב ביטון, וואלה, זה מאוד אחר. כן. חטא הרחבי בכלל.
נכון, כן. נכון.
אז, ושלומי חתוקה, זאת אומרת, אתה בעצם עובר בין רכבת הרים בתוך ספר שלכאורה יש לו כל אחד.
יש כן, כאן גם, אני חייבת להגיד, בוא נגיד את כל מי שיש שם, כי זה אחד אחד, יעקב ביטון, אלכס בן ארי, חטא והרחבי, שלומי חתוקה, אפרת מישורי, טייל פרוש, יונתן רז פורטוגלי, ואהרון שבתאי בכבודו בעצמו. זה אירוע, אתם חייבים לצלם ולהעלות את זה.
זה קרנבלי, ומאוד מתאים לספר הזה.
איך החלטתם דווקא בספר, למה בחרתם דווקא בספר הזה?
זו באמת בעיה, כשיוצאים 700 ספרי שירה בשנה בערך בישראל, לך תבחר את הספר היחיד.
כן, אבל לא באמת צריכים לבחור מתוך ה-700, יש איזה 50 שצריך לבחור מתוכם, תכלס.
לא, נכון, לא, אני אומר משהו עקרוני, לגבי כל מי שקרוב לשירה ועוקב אחריה, וזה מה שאנחנו עושים במקום לשירה.
כן.
אז אנחנו כן מביאים בחשבון הרבה מאוד ספרים, אני חושב שבסופו של דבר הספר הזה מתבלט בעוצמה שלו, גם הפואטית, וכשמשורר מגיע לגילאים האלה, והוא כל כך בשל, אותי זה מפעים. זאת אומרת, למשל, טוביה ריבנר, שאיך הוא ויהודה עמיחי, לא כולם מגיעים לבשלות כזו, ומה אני אגיד, זו שנה קשה שעברה על הספרות העברית, במיוחד על השירה, צערי הרבה מוות,
כן.
והרבה מחלות קשות, וכאילו עד 120 אהרון, כן?
לא, אבל זה באמת מוביל אותנו להחלטה קצת
אהרון אהוב
קצת מקברית, להפוך את זה, לעשות אירוע שהתייחד, כמה אירועים שהתייחדו במשוררים שמתו?
לא, אז זה אירוע אחד, האירוע פתיחת הפסטיבל, זו שנה יוצאת דופן, אין דברים כאלה, לא היו, אנחנו אפילו לא נפרדים מכולם, אפילו לא נפרדים, סתם דוגמה, מישראל הר, כן? אז יש עוד משורים שלא נכנסו לקטגוריה הזאת. אני דיברתי על אהרון שבתאי, זה לא הייתה הסיבה המרכזית, אבל פתאום אתה מבין שאין זמן.
כן.
מה לעשות? כאילו, ורפואה שלמה לקולגות שעכשיו אתה רואה כל יום פוסט מאיזה בית חולים אחר. אני לא יודע, הייתה שנה קשה. אני מסתכל לזה בגובה העיניים אל החברים שלי, עם האחים שלי, כן, הקהילה שלי. אני צריך לכבד אותם, וזה פסטיבל שעוסק במשוררים שפועלים היום, כן, אנחנו בניגוד לפסטיבלים אחרים, לא עושים מחווה גדולה ללאה גולדברג כדי להביא את ה-200 איש.
כן.
לא, אנחנו מתעקשים על המשורים האלה שפחות שמעו עליהם ושרוצים ספרי ביקורים, יש לנו מין ליין כזה בכל יום, שלישי, רביעי, חמישי, בשעה 10, של משורים שרובם ספר ראשון, וזה סיכון. זה סיכון מסחרי, אבל אנחנו כמובן, זה היתרון שלנו, אנחנו לא מסחרים ממילא, כן, זאת אומרת, אז
שירה, כן, אפשר לחשוב מה, אין מודל עסקי כביר.
זה יותר, לכן, מה שקרה בשירה, ואיפכה מסתברה, שהיחסי ציבור, הכבוד והשיווק, זה הדברים הכי חשובים. שופוני, תראו כמה גדול אני, וזה, כי יקרה מזה, הפוליטיקאים של הלשון, כן, זאת, כסף לא נראה מזה, כן, אבל כבוד.
כבוד!
כבוד!
תגיד,
אז בוא רגע נדבר על נגיד לפחות, שאירוע פתיחה, יהיה בו מחווה לססון סומך, לתמיר להב רדלמאסר, לגבריאלה אלישע ולטלי לטוביצקי.
כן, נכון. בוא נאמר, אני מרגיש, אנחנו מרגישים, חלק מקהילה, אנחנו לא מרגישים נתק, וזו קהילה שיש בה הרבה מאוד אהבה. נכון, על הפניו, דרך הביקורות של הספרות ומה שקורה בפייסבוק, קוראים גם צדדים האפלים והשליליים, אבל זה לא רק הדבר הזה. ואנחנו, גם בימים הקשים שלנו, גם אני באופן אישי, שהייתה לי שנה מאוד קשה,
כן.
פשוט כמות האהבה שהוא הרפה עליי, זה ושאני שומע על משוררים אחרים שהולכים לבקר משוררים חולים וסועדים אותם, אני מתרגש מזה. ואני אומר, אנחנו צריכים לזכור, קודם כל אנחנו בני אדם. וצריך לכבד את אלה שנפרדנו מהם. זה כמו להגיע למגרש כדורגל. ואתה רואה שיש איזה אוהד שנפטר, ומורים את התמונה שלו בגדול, והקהל עומד, נאמר, הוא היה בן 60, אז עומד בדקת ה-60, כולם עומדים ומוחאים כפיים.
מה, כן? הם עושים את זה?
כן.
יפה.
כן, יש מהדברים, ואני מרגיש כזה, זה מבחינתי זו הקבוצה, אנחנו האוהדים. אנחנו מכבדים את השחקנים שלנו, את האוהדים שלנו. בסך הכל, אם אנחנו לא נעשה את זה, מי יעשה?
זה לא יהיה, כן.
תגיד, אגב זה, בשנה שעברה לא התקיים הפסטיבל.
נכון. הוא לא התקיים מסיבה טובה, מקום שרק קיבל מבנה, מעיריית ירושלים, מבנה ב-160 שנה, שהיה צריך לשפץ אותו, והיינו צריכים להיכנס לתוך השיפוץ, בערך בתקופה של הפסטיבל, וגם לפתוח שנת לימודים וכו' וכו', ונחנקנו. זאת אומרת, וגם השנה זה לא היה פשוט, אבל החלטנו למרות זאת
להרים. איך זה עובד באמת מבחינה כלכלית, להרים דבר כזה? זה עסק מסובך, לא?
לא, זה קלי קלות.
תקציבים, משרד התרבות, לא יודעת איך זה בדיוק קורה הדבר הזה. כל האירועים בחינם, אז אין אפילו...
כן, אין אפילו כרטיסים שמכניסים כסף.
גם אם, דרך אגב, גם אם ייכנס קצת כסף,
כן.
זה לא הרבה, והוא לא מכסה. אני חייב לומר שהמצב של פסטיבלי השירה בישראל, אולי למעט אשדוד שירה שמאחוריו עומדת עירייה, המצב הוא של לחפש תורמים. אבל אין תורמים. כל תחום ה... שירה סובל באופן קשה בעיקר מתרומות בתחום של הפסטיבל ושל הפרפורמנס. פעם היה וזה נעלם. אז למעשה 75%, 80% מהכסף, זה כסף שבא ממנהל תרבות. אלא שבמנהל תרבות עד לרגע זה, ואנחנו באוקטובר, מנהל תרבות עוד לא קבע כמה הוא ייתן. ולא רק שהוא לא קבע כמה הוא ייתן, ואני מדבר בתחום המופעים, וזה, לכן, זה פסטיבלים, הוא גם המקדמה שהוא נתן לי 40%. אז השאלה היא ממש במקומה, כי אם אני הייתי, אני יודע מה...
זה מעניין איך אפשר לדעת, 40% מסכום בלתי ידוע.
נכון.
זה מעניין איך הם מחשבים את הסכום הזה, אם ככה. מה, זה מדובר בעצם על, מה, על תקציב של העירייה, של התקציב של 2019 בעצם עוד לא נקבע?
נכון. והם מחשבים...
טוב, למה למהר? למה...
נכון, אבל אני לא משרד הבריאות, אני לא משרד החינוך, אבל אני שייך למנהל תרבות, ותרבות, אין שם אנשים. אנחנו כולנו רוחות רפאים, שפועלים על אנרגיות קוסמיות, ולמעשה האנשים שעובדים פה הם בעצם, הם לא כאלה חשובים, הם לא בשר ודם. זה תמיד היחס בתחום שלנו, בתחום הספרות.
כן.
לכן הוא תמיד אחרון. מבחינת קריטריונים ומקדמי תחום, זה תמיד המקדמי תחום הכי 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 נמוכים, ואז מה קורה? אתה דופק את הקהילה שלך, כי אתה מזמין את המשוררים לאירוע, ואתה משלם להם שוטף פלוס אני לא יודע כמה, וכאילו, אנחנו רוצים לשלם בזמן לקהילה שלנו, הם אחינו, כן? אז זה יוצר אי נעימויות גם, על זה אף אחד לא חושב. אז שאלה טובה.
לא, הרעיון שאין תקציב, בחודש אוקטובר עוד לא נקבע תקציב, עוד לא אמרו כמה ייתנו לך, זאת אומרת, אתה עושה איזה מין אירועים שאתה משער ומקווה שאולי ייתנו לך, ואולי בעצם לא, זה רעיון מאוד משונה, הכל עובד מאוד עקום.
אבל זה תמיד מדהים, תמיד מדהים שאתם ממשיכים ועושים. ובאופן כללי, כאילו, אנשים שכותבים שירה, תמיד מדהים אותם, ממשיכים לכתוב שירה ולא מוותרים, על הדבר הזה, אז אמרנו 15 עד 17 בחודש, נכון? זה יוצא בחג.
כן.
וכמו שאמרת, כסף אין, אז לפחות כבוד שיבואו אנשים, זה מה שחשוב, נכון?
נכון, ושיהיה שמח ושיהיה באווירה טובה, ובסופו של דבר, it's good time. כאילו, זה good time מאוד אחר. זה כמו שמקום לשירה עושה ביום העצמאות אירועי שירה, למרות שהשירה פופולרית מאוד בערב יום הזיכרון.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו מנסים להגיד, אוקיי, שירה זה פרויקט שמח. ואשכרה זה יכול לקרות.
נכון. דוקטור גלעד מאירי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות בפסטיבל.
להתראות.
נעלה לרגל.
להתראות. להתראות.
אנחנו מה שכרוך וכאן תרבות, חזרנו, וכשאנחנו חוזרים, אנחנו גם חוזרים לשאלה שמסיקה אותנו לא פעם, למה הילדים לא קוראים, וזה נוער, זה בררה, ואיך זה יכול להיות? שאלה פשוטה למעשה, כי זה משעמם ותובני, ויש נטפליקס ויוטיוב, שזה הרבה יותר קל ונוח ומיידי, וזאת גם התשובה לשאלה אולי, למה מבוגרים לא כל כך קוראים יותר?
אני מסתייגת זאת אומרת, אתה מדבר עוד פעם ברבים, ואני מסתייגת מכל הדברים שאתה אומר.
ברור.
בטח שאני מסתייגת מזה שאתה אומר שזה משעמם.
ברור, אבל אוקיי. אני ציני, אני לא חושב
אתה
משעמם.
אתה ציני!
כן.
אוקיי.
אני כאילו, אני לא חושב שהייתי עושה את מה שאני עושה, אם זה משעמם אותי.
לא, אבל אתה חושב שאותם זה משעמם.
אני חושב שהרבה מאוד אנשים חושבים שספרות זה משעמם, וזה, ולמי יש כוח לזה ודברים כאלה. וקל יותר להדליק נטפליקס, זה טענה נכונה בעיניי. קצת דומה נגיד לשאלה, העניין הזה, עניין המבוגרים והילדים, קצת דומה לשאלה למה הילדים לא אוכלים ברוקולי. כי גם המבוגרים לא אוכלים ברוקולי, למה הם לא אוכלים ברוקולי? כי זה משעמם בפה, אז הם אוכלים מקדונלדס.
למה? הברוקולי זה טעים.
אני גם חושב...
אני מאוד אוהבת ברוקולי.
אני גם אוהב ברוקולי. אני לא מדבר עליי, מדבר על הציבור הכללי.
מה זה הציבור הכללי? עשית סקר?
לא, כשיש תוכניות כאלה, ב-BBC בדרך כלל, על למה ילדים לא אוכלים ירקות.
אוקיי.
ואז הם שואלים את עצמם, ובאים הורים מודאגים ואומרים, למה הילדים לא אוכלים ירקות, ומה יהיה, והם לא יהיו בריאים וזה וזה, ואז באים, אומרים, בסדר, בואו נבדוק את העניין הזה, באים לבית של ההורים האלה, פותחים את המקרר, והכל שם אוכל מוכן כפור, וכל המזווה זה חטיפים, ואז אומרים, תגידו, מה, אתם אוכלים ברוקולי? לא, ברור שלא. אז למה שהילדים יאכלו ברוקולי אם אתם לא? למה שהילדים יקראו אם אתם לא קוראים? בואו ניתן לעניין הזה תשובה מעט יותר מורכבת, אולי גם אופטימית, אם כי אני בספק. הסופרת והמתרגמת שום סמית איתנו, השנה התנחה סדנת קריאה לילדים, אחרי לא מעט שנים כמנחת סדנאות דומות למבוגרים. הסדנה הזאת תחל בסוכות, בחנות הספרים העצמאית התל אביב, ציפור פשוט. שלום שום סמית.
שלום, א', אחרי סוכות?
אחרי סוכות.
בית, היה כיף לשמוע אתכם מתקדשים.
על ברוקולי.
על ברוקולי, זה טעם נרכש.
נכון.
לא, גם ילדים זה בסדר, הם לא אוהבים ברוקולי, הם לא אוהבים חצילים. כאילו, למה יש לצפות? הם יאהבו את זה אחר כך. זה בסדר גמור. אני אף לא נלחצתי מזה שהבת שלי לא רוצה לאכול חצילים.
הם לא יאהבו ברוקולי.
אבל לא בטוח, נכון, אבל לא ככה לגבי הספרות היא קצת יותר תובענית מברוקולי.
את אומרת שספרות וברוקולי זה שני דברים שונים?
קודם כל, הרבה יותר מגוון. אני אומרת, קודם כל, ברוקולי באמת לאכול רק ברוקולי, זה יכול להיות מאוד מבאס.
נכון.
גם בשביל זה מתפשט ריח רע בבית שמבשלים ברוקולי.
לפעמים מתפשט ריח רע גם כשקוראים ספרות.
כמו שסיכמתם את השיחה הקודמת, ספרות יש בה גם הרבה עליצות. בשיר ששמעתם קודם, נוגעת הנפש בבשר, זה גם קורה בספרות. אבל צריך לעשות את זה הרבה כדי...
אז איך, מה זה סדנת קריאה? מה, איך זה מתנהל הדבר הזה?
אז זה מתנהל בדיוק כמו שזה מתנהל עם מבוגרים, קוראים בבית, בכל פעם ספר, לקראת כל מפגש קוראים ספר, ספרים שונים, מסוגות שונות, באורחים שונים גם כן, זה יכול להיות גם ספר קצרצר כזה, כמו הילדים צוחקים של זכריה תאמר למשל, שאני מקווה שהוא יהיה, או רומן ארוך יותר.
איזה גילאים אנחנו מדברים פה?
אנחנו, אז כרגע הפנייה היא לגילאי 7-12. אם יהיו מספיק נרשמים, אז אולי נצליח לחלק אותם לשתי קבוצות.
כי זה פער נורא גדול. יכולת הקריאה של בן 7 שונה משמעותית, ולא רק יכולת הקריאה, גם יכולת ההבנה של בן 7 ל-12 הן שונות משמעותית.
נכון, אז קודם כל אני מרגישה שאני כן יכולה לגשר על פני הפער הזה, בבחירת ספרים שיתאימו לטווח הרחב יותר, מבחינת רמת הדיון זאת בעיה קטנה יותר מבחינתי, ואם שוב, אם יהיו יותר נרשמים, אז נוכל ממש באמת לפתוח שתי קבוצות בספרים יהיו בהתאם.
ומה עושים במפגש?
ובמפגש אני קצת קוראת, אני מדברת על חוויית הקריאה שלי ועל על נושאים שקשורים ככה ב מבטים הרחבים של הספר, זאת אומרת, זה יכול להיות ספרים, נגיד ספר כמו ילדי המסילה, שאפשר דרכו לדבר על ספרות, בכלל על ספרות, על צמיחת ספרות הילדים, על ספרות הילדים במאה ה-19, ועל מה זה ילדות, ועל מה זה, ועל זה שבכלל ספר, זאת אומרת, בעיניי אולי מה שגיליתי דרך הספר הזה, זה ש שספרות היא מכונת זמן, ושספר, שספר יכול לקחת אותנו קדימה וגם אחורה בזמן, זאת אומרת, הדבר המרופט והלואו-טקי הזה, הוא בעצם, הוא מכונת הזמן, שילדים, שילדים זאת פנטזיה גדולה להיכנס, כן, לחללית כסופה כזאת ולסוע בזמן.
אבל מעבר לתכנים שלה, ומעבר לשימוש בספר כפלטפורמה אולי חברתית או פסיכולוגית וכולי.
לא, זה ממש רק ההתחלה, אני אומרת דבר אחד, העיקר שלה, כן, העיקר של מפגש, זה התכנסות כדי לדבר, כדי שכל אחד יוכל לספר על חוויית הקריאה שלו, ובעצם להתחבר דרך הספר ל לחיים ולעצמי ולחוויות הכי עמוקות שלנו והסודיות שלנו הרבה פעמים. אני חושבת שבעיקר אצל ילדים זה חשוב, ספרים יכולים לעזור להם להבין את עצמם.
זו שאלה שאני שואל את עצמי המון כשאני מקריא, כשאני קורא עם הילד שלי, עד כמה באמת יש שם איזה תהליך פנימי מול הטקסט, מעבר להגיד, אוקיי, הנה סיפור, קראתי את הסיפור, עד כמה באמת יש הפנמה של הדברים? מה זה גורם לנו להרגיש? האם בכלל זה גורם לנו להרגיש? את חושבת שזה באמת קורה אצל רוב הילדים שקוראים?
אני חושבת שאולי, זאת אומרת, באופן אבסורדי, הרבה פעמים דווקא תולעי, מה שנקרא תולעי קריאה, שזה כאילו על פניו הילדים שהכי קוראים והכי עסוקים וזה בחיים שלהם, דווקא התולעים הם לפעמים עלולות לעבור מהר מספר לספר ו ובעיקר להתעסק בהישג של הצליחת הספר ומה, וכן, והכיבוש הזה של
כן,
קראתי
לא
ככה
משתהים.
וככה. כן, לא משתהים. Mm-hmm. עכשיו, בדור שלי, אני, זאת אומרת, אני יכולה להגיד על עצמי, להעיד על עצמי כילדה, שאני קודם כל קראתי ספרים שמצאו חן ביניי, אני קראתי אותם גם 10 פעמים לפעמים בזו אחר זו, והכרתי כל מילה בהם, וממש השלחתי אותם על החיים שלי, ודיברתי עם החברים שלי, כי היינו ילדים קוראים, ואולי אחת הסיבות שהיום ילדים צריכים קבוצה כזאת, זה כדי להבטיח שתהיה את ההשתהות הזאת, וגם את ה
ושיהיה להם עם מי לדבר על זה גם.
עם מי לדבר וגם באמת לקבל נקודות מבט
לראות
אחרות.
לראות שהם לא לבד בעניין הזה.
וגם כן, וגם לקבל נקודות מבט אחרות, כי כל אחד הוא, כשהוא משליך את עצמו על הספר, אז הוא הרבה פעמים גם מחמיץ קריאות אחרות לגמרי שהן רלוונטיות באותה מידה.
נכון.
אז אני מניח שהסדנה הזאת היא חלק מאיזה מאמץ שאנחנו כל הזמן שומעים עליו, לחנך ילדים לקריאה, להחזיר אותם אל הקריאה, וההתמעטות הזאת של הילדים הקוראים וכו' וכו'. ומצד שני, מן הסתם הילדים שיגיעו לסדנה הזאת, הם ממילא ילדים שקוראים, אז האם כן או לא זה חלק מהמאמץ לחנך ילדים לקריאה?
קודם כל זה חלק מהמאמץ, זאת בחנות סיפור פשוט, הסדנה היא בסביבי זו חנות סיפור פשוט, והיא גם נערכת כבר פעם, אני אמנם לא העברתי אותה בפעמים הקודמות, אבל זאת שנה שלישית. אני חושבת שהחנות הזאת היא בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, עושה מאמץ מאוד גדול להרחיב את קהל הקוראים, ולהעמיק את הקריאה של הקוראים שכבר קוראים. וכן, אנחנו לא משלים את עצמנו שיגיעו ילדים שלא קוראים, ברור שנקבל בברכה ילדים כאלה, אבל חשוב, פשוט אני חושבת גם לילדים שעוסקים בזה, בכלל לתת לזה לגיטימציה, להנחיח את זה, זאת אומרת, אולי חנויות אחרות יתקנעו, אנשים גם פרטיים יכולים לעשות את זה בבית, אפשר לעשות חוג קריאה משפחתי, זאת אומרת, בעולם אידיאלי בכלל לא צריך אותי בשביל זה.
וגם סיפור פשוט זה סביבה, המקום הזה, החנות הזו, זה סביבה מאוד נעימה, נראה לי.
נכון.
ומעודדת
קריאה כזאת. זה מאוד מגרה לקרוא ובכלל לקנות ספרים, כן, פה יש, אני חושב, חנות יש גם אינטרס מסחרי, אני צריכה לרסן את עצמי כשאני אגיע... לא לקנות בכל מפגש.
נכון,
זה,
נכון. זה בעיה, כן.
תצי, זה מה שקורה לי בדרך כלל.
תצי בהפסדים, כן.
כן.
לא, זה קשה שם, במיוחד בחנויות העצמאיות זה קשה, כי...
נכון. אני קושרת את הידיים לפני המפגש.
אז סדנת קריאה לילדים מיטיבי קרוא, שואם סמית, זה יתחיל בחנות סיפור פשוט בתל אביב, אחרי חג הסוכות, ולא כמו נכון, שאני אמרתי, במהלך חג הסוכות.
ב-22 באוקטובר.
אז נשמח אחרי זה, אולי כשזה ייגמר, נקבל איזה רשמים על עד כמה זה
המוצלח. ועדיין
נותרו
מקומות פנויים, אם לומר בלשון.
לכו על זה.
לכו על זה.
אם היו לי ילדים בגיל הזה, הייתי רושמת אותם, אני מחכה, אולי יום אחד שיהיו לי נכדים, אנחנו נלך על זה.
תודה רבה, שואם
סמית. תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות. מה שכרוך, ואנחנו חייבים לעשות את פינת ביקורת הביקורת שלנו.
אין ברירה
היום
אחרת.
נקרא קצת מתוך הביקורת של רחל גט סלומון על הספר המזלג של יוסי סוכרי, שפורסמה בארץ ספרים ביום שישי האחרון תחת הכותרת, המשתכנז האולטימטיבי שהולך לאיבוד.
כן, זו הייתה הכותרת באתר. אני לא הכרתי אותה, זאת אומרת,
את מי?
את רחל גץ סלומון כמבקרת ספרות, זה באמת...
לא, קראתי אותה כבר כמה פעמים, אני לא יודעת אם שם, אבל התקלתי בשמה, כן.
במוסף ספרים,
אולי בתרבות וספרות.
יכול להיות. נגיד עליה אז, שהיא אמנית וחוקרת תרבות, היא מרצה במכללת עמק יזרעאל, בארץ פורסמו בעבר שלה כמה טקסטים שעוסקים בעיקר בדתיות, זאת אומרת, זה ספר מושלם מבחינה הזו, ביקורת שלה על הסרט, הספר הירוק, שזה לא סרט על מזרחים ואשכנזים, פורסמה תחת הכותרת המדריך למשתכנז. יש שם איזה...
יש איזה עניין.
את המזלג שהיא מעידה בביקורת שהיא קראה בשעתיים, היא מגדירה כמסע של ניסיונות שחרור והתרה מכבלי זהות ישראלית אשכנזית.
אוקיי, אז היא כותבת כך, המזלג הוא גבר מזרחי שעבר את תהליך הסוציאליזציה הישראלי באופן שלם. כמעט מכל הבחינות הוא המשתכנז האולטימטיבי. הוא התרחק לחלוטין מהסביבה שבה גדל, הוא מלומד, אקדמאי ואינטלקטואל. יובל, זה אומר שמזרחים לא יכולים להיות מלומדים, אקדמיים ואינטלקטואלים?
זה בהחלט נקרא ככה.
אוקיי, נמשיך. הוא נשוי לרופאה אשכנזייה. וספריית המוזיקה שלו מערבית לחלוטין.
הפאוזות שלך הם כל דבר חוץ מפאוזה.
לכאורה, המזלג היה אמור להיות הדוגמה המוצלחת מאוד לפרויקט הישראלי. זה הנתמך בהשתלבות ובניסויי תערובת בין מזרחים לאשכנזים כדי לבסס את חזונו השוויוני ואוניברסלי. בפועל, עמנואל המזלג הוא אדם שמות קרקע מתחת לרגליו, אבוד, טועה וחסר נחת.
כן.
כבר פרויד כתב על תרבות בלא נחת. נכון,
תרבות אשכנזית. פרויד היה אשכנזי.
והוא היה אשכנזי.
היא מתארת שם הביקורת. אנחנו דיברנו על הספר הזה, כן? עם יוסף סוכרי עצמו, ראיינו אותו. אחד הדברים שקורים בספר הזה, זה כל מיני מסעות שהוא עושה. הוא נוסע לארצות המוצא של הוריו, הוא נוסע בתוך ישראל. הוא עושה כל מיני מסעות שהוא מחפש בהם את עצמו, והיא מתארת את המסעות האלה ואת חוסר התוחלת שלהם. היא כותבת כך, המזלג נכשל שוב ושוב בניסיונות למצוא מקור כלשהו שאליו יוכל להרגיש שייך. המזרחים בשכונות רואים בו אדם מעושה ומשתכנז ודוחים אותו. האשכנזים לעולם יגדירו אותו כמזרחי. תלמידתו הערבייה רואה בו פריבילג ואויב. דעותיו השמאליות וצו מצפונו אינם מאפשרים לו לחוש בבית בחיק משפחתה של אחותו המתנחלת. מכיוון שמבית הוריו יצא מלא בשעת נפש ומבוכה, הוא מרגיש שלעולם לא יוכל לחזור ולהרגיש בו בן בית באופן טבעי. גם לא מרוקו וגם לא לוב, שבהן תלה תקוות אחרונות, אינן מציעות לו תחושה של בית.
והיא טוענת בביקורת שסוכרי אולי לראשונה בתולדות הספרות העברית, מציב את כאב ההשתכנזות בקדמת הבמה. אמנם כבר מצאנו וקראנו דמויות משתכנזות בסיפורת הישראלית, אך טרם נראה ספר כזה המבקש לעמוד על ההשתכנזות כתופעה. זה... ציטוט שלה, מצד שני, היא כועסת על הכריכה האחורית של הספר, על, ש, שמגדירה אותו, בכריכה האחורית היא מגדירה את הספר כספר על מצבו של האדם המשכיל בישראל ואוניברסלי מעין כמוהו. היא טוענת, אפיונו של הספר כאוניברסלי ואו כישראלי, נדמה כהדגמה של נושא הספר. בניסיון להתחבב על קהל הקוראים הישראלי, אין לתאר את הספר ככזה העוסק בשאלה הכואבת והמבעבעת של יחסי מזרחים אשכנזים בישראל. כדי להיות חלק מהמיינסטרים ולהתקבל, עדיף אולי להשאיר את נושא ההשתכנזות חבוי בתוך דפי הספר, נגלה רק למי שעיניו יכולות לזהות אותו. כלומר, אמזלג הוא לא לבנטיני, אתה יודע, שפשוט שייך להרבה תרבויות, ככה אני קראתי את הספר הזה.
לא.
לא חשבתי, אוי, אינטלקטואל מזרחי, איזה דבר מוזר, משתכנה, זה כבר קצת מיושן לחשוב ככה.
אבל גם מה שהיא אומרת זה שהכריכה האחורית, הספר עצמו הוא מעשה השתכנזות.
נכון.
מה שמעניין זה, היא אומרת שכדי להיות חלק מהמיינסטרים צריך להשאיר את נושא ההשתכנזות חבוי בתוך דפי הספר, אבל טענה אחרת שלה בעצם עומדת בסתירה מוחלטת לטענה הזאת. היא אומרת, היא כותבת שם, היא לא אהבה כל מיני חלקים בספר, כמו קטעי מחשבה וירהור בעלי אופי דידקטי שבעיניי היו חלקם תרחניים ומוסים בעיניה, כמובן לא בעיניי. ומה שמטריד אותה זה שבקטעים האלה, הקריאה שלי בספר הייתה כרוכה לעתים בגיחוך קל, גיחוך השמור לאלו המכירים את הסיפור מבפנים, את השיח הפנימי, וכעת עדים לניסיון העברת הדברים למי שאינו חלק מן השיח הספציפי. כלומר, בקריכה משאירה את הנושא ההשתכנזות חבוי בתוך הרפי הספר, אבל מצד שני בתוך הספר היא אומרת שהוא עושה, מסביר את התהליך של ההשתכנזות בצורה ברורה מדי, לאשכנזים.
לנו, כן.
למשל, היא נותנת דוגמאות לדבר הזה. הנאומים שנושא אמזלג בראשו, כשהוא מרהר על השכונות ועל עיירות הפיתוח, על אוריינטליזם בשדה התעופה במרוקו ועל מחאת רוטשילד הלבנה. כותבת, החלקים האלה בטקסט גרמו לי בעיקר מבוכה. נדמה לי שהדברים אינם אותנטיים לדמות, אלא מעין מסר שהמחבר מבקש להעביר באמצעות הדמות שלו אל החברה הישראלית. זאת אומרת, חלק מחביא, אבל בעצם חלק חושף יותר מדי, וזו אולי הבעיה הגדולה שלי עם הביקורת הזאת. מתקבל פה הרושם שמעבר לעובדה שבאמת יש פה כל מיני בעיות, אבל זאת הבעיה הגדולה, שהמבקרת שמחה על העובדה שיוסי סוכר מתמקד בעניין ההשתכנזות, אבל היא אולי מעוניינת שרק מזרחים יוכלו להבין את הקודים המסתוריים של התופעה הזאת, שהרי הכריכה האחורית הזאת או הניסיונות האלה של סוכר היא מבחינתה סימנים של הדבר עצמו, כן, של סימנים לכך שהספר בעצמו הוא משתכנז, מנסה להמשיך במשימה הבלתי אפשרית הזאת להתחנף לאליטה האשכנזית, באיזה ניסיון עקר לשכנע את חבריה שהוא שייך להם. שלא לדבר על זה שהספר לא רוצה סתם שהוא משתכנז, הוא יצא בהוצאה האשכנזית האליטיסטית, עם עובד, הוצאת ההסתדרות, רחמנה ליצלן, מה זה אם לא ניסיון התקבלות? בקיצור, בעיני המזרחים צריכים לקרוא על ספרים על הבעיה העדתית ומחיריה, והאשכנזים שהם קצת מוגבלים מהבחינה הזאת בעיניה, ולא מצליחים להבין את מושג האוריינטליזם, למשל, כי לא חוו אותו על בשרם, צריכים להסתפק באי-הבנה, כלומר אסור להסביר להם, או באי-קריאה.
טוב, יובל, נשמע לי שאתה מאוד נעלבת, כאילו, ואני באמת לא מבינה למה אשכנזים תמיד נעלבים כל כך, כשמזרחים רומזים שיש משהו שהם לא מבינים. כאילו, מישהו חושב שלא יכול להיות דבר כזה, אשכנזים חושבים שלא יכול להיות דבר כזה, משהו שהם לא מבינים, הרי הם אשכנזים. אנחנו מבינים הכל.
אני לא מוחה על זה.
אני מוחה על זה
שהיא קוראת לא להסביר לי את מה שאני לא מבין.
תסלח לי, זאת ביקורת לגיטימית בעיניי, לדבר על הרהורים בעלי אופי דידקטי ותרחני של הסופר, דווקא זה מאוד מאוד לגיטימי. לגיטימי לדבר על התחושה שלה, שהסופר מנסה להסביר את החומר למי שלא בקיא בו, כי ספרות לא אמורה להסביר, זה בכל מקרה, אם אתה לא בקיא בחומר, לך תלמד, אם אתה לא מבין משהו. ולהסביר את החומר זה תמיד דבר לא רצוי, זה הכל.
זה נכון.
לגבי שאר הדברים שם, לגבי המחשבה שלה שמזרחי, אינטלקטואל, זה שווה משתכנז, ככה אני הבנתי מה שהיא אומרת. לא יכול להיות שהיא באמת מתכוונת לזה.
לא. לא יכול להיות.
אז בוא נניח שהיא לא התכוונה לזה.
נקווה בשביל כל הנוגעים בדבר. יש לנו זמן?
לא.
לא רוצה שנקריא סטטוס קצר?
לא.
לא, נלך הביתה. אז נקריא את הסטטוס הקצר הזה מחר.
אנחנו ניפרד. אנחנו נודה לרות דוד אמיר ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר להתראות.
להתראות.